בספר מידות הראיה אנחנו היום באות י' המשך חלק 2 של אמונה בנושא של האמונה האלוהית. בשיעור הקודם דיברנו על היסוד של האמונה של כל יהודי באשר הוא, שהאמונה של יהודי אפילו הכופר יותר גדולה מהאמונה של גוי ברמה הכי גבוהה של המאמין שאפשר להיות אצל גוי. לכן
לא,
בני הגוי גוי גוי גוי. בואו נראה, תסתכלו כולם בפנים בעמוד 50.
אם גוי מתגייר הוא כמו יהודי בכל דבר,
לכל דבר.
אמרת שהוא לא,
אמרנו שכן, גר הוא יהודי לכל דבר. לכן כאשר אנחנו מדברים על אנשים שליליים בעולם היהודי, דוגמאות, אם אפשר בבקשה, דוגמאות קיצוניות של יהודים שהתנהלו באופן מאוד מאוד קיצוני, הרב מביא דוגמאות, כי אם אנחנו מדברים על כופרים, לא, לא, אנחנו מדברים על כופרים או אנשים שאנחנו קוראים להם אפיקורסים, זה אדם שכופר בכל התורה. רבותיי, הרב מביא לנו שני דוגמאות של אנשים ביהדות, יהודים שנולדו לאמא ואבא, כאילו אתה לא מבין מה, אבא ואמא יהודים, ובואו נראה מה קרה איתם. אומר הרב, אני קורא כאן בפנים בתוך הספר, שימו לב, כגון יקים איש צרורות ויוסי משותה. שני אנשים, כמו שהזכרנו, יהודים, שלמעשה מובא במדרש. יש מדרש בבראשית רבה שהוא מתאר מה היה עם שני האנשים הללו. ואני אתן רק דוגמה בשביל היום, אנחנו ראינו דברים כאלה. יוסי משותה היה בזמן כיבוש הרומאים את ירושלים. כשכבשו הרומאים את ירושלים והגיעו לבית המקדש, רבותיי, סליחה, יהיה מה שקשור לשיעור, כבשו בית המקדש, פחדו להיכנס פנימה עם כל העזות שלהם
הנוצרים?
לא, עוד היו נוצרים, רומאים. היה להם איזה יראה, פחד, כי הם בכל זאת האמינו, האמין, כן, אבל איך הם נכנסו? הם האמינו באלילים, לכן זה היה עוד איזה סוג של אליל, אל, הם פחדו. מה עושים? איך בודקים אם האל הזה עכשיו כועס או לא? איך בודקים? צריכים לנסות ניסוי. מה עשה? יוסי משותה, הוא, באו אליו ואמרו לו, תראה, בוא תהיה משת"פ, שתף פעולה עם הרומאים. ומה השיתוף פעולה? היה יהודי.
יהודי גדול או
סתם? יהודי, יהודי, יהודי מהרחוב, אבל יהודי. בוא תשתף פעולה. מה השיתוף פעולה? כנס פנימה לתוך בית המקדש. כך כלי, איזה שבא לך, הראשון שאתה מוציא, שלך. עכשיו, מה הרעיון? אם הוא ייכנס ויצא חי, סימן שאפשר להתעסק עם האל הזה, נכון? הוא לא כועס. יפה. נכנס אותו יוסי משיטה, נכנס חופשי, לא מעין אותו כלום. נכנס לבית המקדש, נכנס לעזרה, או צבבה, אפשר להיכנס לעזרה. נכנס להיכל, איפה שנמצא השולחן, המנורה, מזבח הקטורת, מנורת הזהב, עומדת שם, לוקח את המנורה, מעמיס על הגב, יוצא החוצה. יהודי ישראל נכנס ושודד את בית המקדש בבחירה שלו. הוא יכול להגיד, אני לא נכנס. מההתחלה.
אם זה הדעה שלנו כועס, הוא לא להרוג אותי, לא...
כל מה כן, מה שאכפת לו, אפשר לעשות קופה, הולך! יצא החוצה, ראו הרומאים את המנורה, כולה זהב, מקשה אחת, היופי שלה אמרו לו, תשמע, חביבי...
הגזמת.
האמת, אתה צודק וזה, אבל לא ידענו שדבר כזה, זה לא מתאים לבן אדם כמוך, פשוט שקדים מנורת שלו בבית. זה מתאים לכיסה. אמר לו, עזוב את המנורה פה, כנס עוד פעם, מה שאתה לוקח השק שלך. לא. באותה נקודה, אחרי שהבן אדם כבר, איך אומרים, לא שם שום דבר בראש. חוץ מחמדת הכסף שלו, הממון שלו, התאווה שלו, לא עושה חשבון לשום דבר. כשאמרו לזה בפעם השנייה, אמר להם, אני לא נכנס. אמרו לו, מה זה אתה לא נכנס? כבר נכנסת, מה אתה עושה סרט? בסדר, כבר חיללת שבת. עוד אחד, מה הקטע שלך? מה, אתה מפחד עם משהו? וכבר לא קורה כלום. חלת, יצאת. מה, אתה לא מאמין לנו? אין בעיה, נחתום חוזה. אמר להם, לא נכנס. אמרו לו, ניתן לך חתימה הם של הקיסר, שאת כל המיסים שאנחנו נגבה בארץ ישראל, בשנה הקרובה, בזמן, הכל שלך, מיליונר. כנס. לא נכנס. אמר להם, תגידו לי, אתם איבדתם שיעור דעתכם? לא מספיק. שהרגשתי את הקדוש ברוך הוא שלי פעם אחת. שאני הרגיש לו פעמיים? למה מה קרה? אבו, אנחנו נהרוג אותך. אמר להם בכבוד. הרגו אותו בעינויים. דוגמה? לאדם שעשה אחד הדברים שבאמת חמורים, לשתף פעולה עם אויב שבא להחריב בבית המקדש, וברגע מבחן עוצר ומוכן למות כדי לא לחלל עוד פעם את שם השם. אומר הרב, אותו דבר היה אם יקום איש צרורות. מה היה יקום איש צרורות? גם כבימי הרומים, הוא היה אפיקורס, הוא כפר בתורה כולה. שבת בבוקר יוצא לסיבוב בשכונה, רוכב על סוס ככה להנעתו לבני כולם. אנשים יוצאים בית הכנסת והוא תגידן תגידן ככה לידיו עם הסוס. עובדה, הוא שומע קרוב משפחה שלו, קראו לו רבי יוסי, שהרומים עינו אותו. הוא שומע את אותו קרוב משפחה שלו שעבר טיפול אצל הרומים, אומר בקול, תראו את יקום מצרורות הזה, הסוס, יש לו כבוד מהרומים. אם ככה, כן? סליחה, אותו יקום מצרורות אומר רבי יוסי, הקרוב שלו שהרומים מינו אותו, זה התיקון, כך צריך להיות. אמר לו, תראה, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא שלך. אתה שעושה את רצונו, מקיים מצוות, לומד תורה, תראה איך הרומים יעינו אותך. אז אם למי שעושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא ככה עושים, כן? אז על אחת כמה וכמה לעוברי רצונו. רגע, משהו לא מסתדר, תפך לי. לא, 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 נחזור, תיקון, 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 מחיקה. אמר לו אותו קרוב ליעקב, אמר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא שאני עושה את רצונו, אני עברתי עינויים על ידי הרומים, מה יהיה איתך שאתה לא עושה את רצונו? מה אתה חושב? יעבור לך ככה? אין חשבון? באותו רגע שומע יקום יצרות את הדבר הזה ויורה מן הסוס. אומר, מה? וואי, דעתי הייתה משובשת. אני לא עושה זאת פעם. והולך ועושה עם עצמו, מה שמספר מישהו אחר, ארבע מידות בינים, סקילה, שריפה, הריג וחנק.
הוא לא
עושה את זה. על עצמו. כלומר, רואים שאותם אנשים רחוקים, כל כך רחוקים, מוכנים להיכנס לבית המקדש בשביל כסף וזהב, מוכנים לחדש שבת בפרסיה בשביל כבוד, יש להם אמונה פנימית אלוהית בקדוש ברוך הוא, שברגע של מבחן זה יוצא החוצה. יוצא החוצה. לכן אומר הרב, יקים מצרורות ויוסי משוטה יראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. היו מוכנים למות ולא לחזור עוד פעם על הדבר. ומה שהיה בסוף היה גם כן בתחילה. כלומר, האמונה הזו באמת הייתה גם בהתחלה. זה היה אצלם כל הזמן. אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה שבאה מהשפעתם המסועבה של הגויים, ולכן שדיברנו אתמול על אותם אחים שלנו שחגגו את שנת 2014, את החג הזה של הנוצרים, הם במקום הזה.
זה חג של העולם יותר משהו.
הם אומללים. הם יחגגו את יום הזה של הנצרות, יום של עבודה זרה, אבל בתוך תוכם אמונה בוערת לקדוש ברוך הוא. ולכן היהודי הזה שהיה ב-12 בלילה חיגם נשק את הפרצוף שלו במראה, או לפתוח בקבוק שמפניה ולרקוד ולהסתובב כל הלילה, בבוקר היו מבקשים ממנו לבוא להשלים מניין, הוא היה הולך. אם הוא מבקשים לנלך תפילין, הוא היה מניח. אבל ערב לפני זה כל כולו היה סילבסטר. כי זה חיצוני. ממה החיצוניות הזו באה, רבותיי, לצערי הרב, אנחנו לא צריכים להתרחק הרבה כדי לחפש. תסתכלו כמה מתרבות הגויים השתלטה על חיינו. תראו איך אנחנו כל כך בחיצוניות שלנו, אני מדבר, רוצים להיות דומים לעולם. תסתכל על הלבוש שלך, על המותגים שלך, ותראה.
הרב, תגיד כלום מזעזעים. כלום של חרדים, הרב.
זה הכל, סליחה.
לא, זה לא שכל העולם זה שלהם. זה מוכר שנות ה-80, הרב.
סוף מעשה במחשבה תחילה ודיבור עוד יותר. ממילא, ההשפעה של הסביבה הגויית שאנחנו נמצאים בה, היא מדביקה עלינו כתמים, לחינוך חיצוני. שמשפיע, אין מה לעשות. משפיע, ומשפיע בגדול. אנחנו נראה דוגמאות לזה בשיעור הבא, בפרשת שבוע. אמרתי לכם, הנושא שלנו בפרשה, שנדבר, זה התפילי שמופיע אצלנו בפרשה, בסוף הפרשה, בשביעי, פרשיות התפילין והתפילין, והוואטסאפ, והפייסבוק, בסמארטפון, אנחנו נראה את זה. ותקשיבו, כשאנחנו נלמד את זה בשיעור הבא, חבר'ה, אני מבקש, קודם כל להקשיב עד הסוף. כי ניכרים דברי אמת. אנחנו לא באים לבקר ולהגיד שאנחנו לא בסדר. המטרה היא לראות מה קרה לנו. וזה חשוב. לכן אומר הרב, ונחזור למידות הראיה, כאשר אותה אמונה שמתגלית אצל יקום מצרורות ואצל יוסי משיטה זה נמצא בתת מודע. זו אמונה שבאה ליהודי מרגע שהוא נולד יהודי, מרגע שמתחיל להיווצר שם בבטן אמו. וכשאדם נמצא בבטן אמו, יש מלאך שמלמד אותו את כל התורה. אין את זה שיש שום עובר אחר, רק לעובר יהודי, כי עובר גוי לא צריך לקיים את התורה, אין מה ללמד אותו. וזה מה שאומר שלמה המלך, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. וכולם שואלים איזה תורה מלמדת האמא. האמא פטורה מללמד את בנה תורה, אבא חייב
בבטן.
יפה. התורה שאתה קיבלת בבטן של אמא שלך כשאתה היית עובר, אל תשכח.
למה משכיחים את זה? אבל כן משכיחים את זה מטה.
בוודאי.
מה
אני מסביר? שאלה יפה, ואני אענה לך גם. מלמדים אותך את כל התורה כולה כדי ליצור מצב שבו יש לך את הפוטנציאל, את הכוח, את היכולת. משכיחים לך את זה כדי שתחפש את היכולת הזו, תביא אותה לידי ביטוי ועל זה תקבל שכר.
למה מחכים?
כדי לתת לך אופציה.
פוטנציאל.
לכן אתה מקבל פוטנציאל של צבע עיניים וגוף ומבנה גוף ודיבור ושיניים ועיניים. פוטנציאל. ככה זה בא. עכשיו תעשה את זה מה שאתה רואה. ממילא, אל תיטוש את אותה תורה. התורה הזו, שהילד מקבל לבטן אמו, היא התת מודע, התורני, הרוחני של כל יהודי. ושם, נורא מעניין, מלמדים אותו, שימו לב, לפי הגמרא בנידה. את מה? תחזרו. את כל התורה כולה. זאת אומרת, פשט, רמז, דרש, סוד, הכל. כי שם לא קשור צדיקות. כי שם אין הגבלה. הנשמה היא ללא שום גוף. היא לא מוגבלת. הוא לא קדוש. קדוש זה מי שעושה מעשים קדושים. לכן, זה בהתהוות פוטנציאלית. וכשהוא יוצא החוצה לעולם, זהו, מתלכלך בהוויות העולם, מאבד את עצמו. אבל בתת מודע זה נמצא. לכן אומר הרב, משם הכוח של כל יהודי הכופר הגדול ביותר שאפשר לדמיין, אפילו יוסף ויקום. אפילו השמאלן הכי גרוע שיש לנו. היהודי הכי הכי רחוק שאנחנו רואים אותו, לא רק אומר, אלא אומר ועושה ועובר בכוונה להכעיס. בתוך תוכו יש את האמונה בקדוש ברוך הוא, באופן הגדול ביותר שיש. לא בא. זה פוטנציאלית. זה כמו שיש אנשים שיש להם שכל וידע ויכולת, הם מביאים את זה לביטוי. לא רוצה. זה הבחירה שלו. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו איך זה בא לידי ביטוי, אלא שיש את העובדה הזו. פוטנציאלית. ביכולת של האדם להגיע. ממילא אומר הרב, אותה אמונה שהתגלתה, ואני קורא בפנים, הייתה קיימת כל הזמן באופן של על מודע, אנחנו אומרים, מעבר לידיעה של האדם. אבל מהלכי החיים, המציאות של החיים, החברה, השפיעה על האדם, ולכן היא לא מתגלית בשלבי החיים. היא משתקעת ושוקעת במה שהאדם נותן לסביבה להשפיע עליו. מישהו מכם פעם ראה איך מכינים חותמת?
כן.
איך?
בבעיה.
אני הולך לחברה, עכשיו אני רוצה לעשות חותמת.
יש להם את הגומי המיוחד הזה שהם עליו, הם עושים את האותיות שאתה רצית את הבטחה, ואז הם חברו את זה לתוך
ה... יפה, כלומר יש גלופה, יש גלופה שהיא חלקה, אין עליה כלום, נכון?
בפסים,
ואז חורטים אותיות,
אותיות הפוכות,
נכון? יוצרים את האותיות, זה ריק, חלק.
אבל יש מלא אותיות, ואתה בוחר את זה אותה אותיות.
לא של הילדים, זה בחותמת של חברה, כן? אז יש חתיכת גומי, כן? או חומר אחר, שיוצרים עליה, כן? אותיות. אחרי שיצרנו עליה אותיות, החותמת היא זאת, היא חותמת שמה שכתוב עליה, זה מה שרואים. לפני כן, אם אני אקח את החומר גלם הזה, סליחה, ואני אשים אותו בדיו ואני אכתוב, מה אני אראה? כלום, חלק. זה חלק, נכון? אין שם כלום. ברגע שאני חורט את האותיות, מה שחרטתי זה מה שיתגלה. כלומר, באופן רעיוני...
אבל לא חרטת, זה מה שבולט.
אוקיי, בסדר, אני מוציא את הגומי מסביב, אז זה מה שנשאר. אז מה שקורה זה, ש... מה שאני שם על חומר הגלם, סליחה, מה שאני שם על חומר הגלם זה מה שיש לי. אם אני אתן על החומר גלם הזה צורות מסוימות, זאת הצורה שתהיה לי. כדי לשנות את הצורה הזו יש רק דרך אחת. מה הדרך? להכין חותמת חדשה. או לחתוך את כל מה ששמתי. כלומר, זה לא משהו שהוא בקל. לכן לזה קורה הרב, זה נמצא מעל המודע שלנו. זה קיים בתוכנו האמונה הענקית הזו. בכופרים הגדולים ביותר. אפילו האדם שמתנכר למציאות השם בעולם. כן? והנביא ירמיה, יש לו פסוק כזה מאוד חזק. הרב מביא את זה פה אצלנו, תסתכלו בפנים בספר. לא, הוא לא מביא. תנו לי רגע לראות. כן, מביא. אומר הרב את הפסוק בירמיה, אשר לא ידעו את השם, ובשמו לא קראו, אשר אכלו את יעקב, ואת נביאו האשימו. כלומר, אותה אטימות שיש לצערנו בעם היהודי, האטימות לדבר השם, האטימות לצאת ובאמת להודות שאני מאמין בקדוש ברוך הוא מכל מיני סיבות למה לא, האטימות הזו מאפשרת לאבק, לתינופת, לסרחון, לגועל של הגויים, להידבק, למעטה החיצוני של היהודי. וממילא, אומר הלאה, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל היא שבט נחלתו, השם צבאות שמו, אומר הנביא ירמיה. חלקם של עם ישראל הוא שונה, ועם ישראל הוא רגיש יותר. במבנה הפסיכולוגי נפשי שלו, מה לעשות? יש אנשים רגישים, יש אנשים שיהיה פחות רגישים. עם ישראל נוצר מתחילת הווייתו משהו אחר, משהו רגיש יותר למושגים הרוחניים, לדרישת אלוהות, לחיפוש אחר מדרגות של קדושה. ככה נוצרנו. אנחנו יכולים להילחם בזה. אנחנו יכולים להתנגד לזה. אנחנו יכולים לעטוף את זה במאה דברים ולשים על זה אבן שזה לא יזוז. אנחנו יכולים. אבל עדיין זה לא משנה את המציאות. אתה כזה. בתוכן שלך, באופי שלך, במציאות שלך. ככה אתה. וזה לא יכול להשתנות לעולם. כי זה עם ישראל. לכן, יהודי כשהוא נולד יהודי לאמא יהודיה, יש לו תכלית אחת, מרכזית, יש המון דרכים להגיע אליה. זה להיות כל כולו בשביל יוצר הכל. כל כולו. מחשבותיו, דיבורו, מעשיו. זה התכלית שלו. לא לחינם, בספר שמות, פרק, פרשת שמות. פרק ד'. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שם במעמד הסנה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל פרעה ותגיד לו ששלח את העם שלי. למה? כי בני בכורי ישראל. מכל אומות העולם. יש לי בן אחד שהוא בכור. מה לעשות? זה ישראל, מה לעשות? במשפחה נולדים מספר ילדים, יש בכור, זהו. הוא הבכור. לא מתאים לך שנולדת השני? טוב הבא, נעשה לבוא ראשון. עכשיו הוא הבכור. תפגין. זה מה שאתה רוצה. הוא בכור. אם מישהו רוצה לשאול אותי עכשיו על עשיו ויעקב, אז תורידו כי זה לא הנושא, כן.
פרעה שהיה כאילו
שהכיר
את יוסף, זה אבא של יוסף עכשיו או שזה אח שלו?
לא הבנתי.
פרעה שהכיר את יוסף, נכון? שהיה במצרים, ואז עכשיו יש פרעה כאילו חדש, אז זה אבא או אח שלו?
יש שני פירושים ברש"י. והיה קומה לחדש המצרים אשר לא ידע את יוסף, אומר רש"י, פירוש אחד זה אותו פרעה. אוקיי? אותו אחד. פירוש שני, חדש. המושג פרעה זה לא שם של אדם.
לא יהיה ראשון, לא יהיה שני,
ראש ממשלה,
מלך,
נשיא, מלך, הוא מתחלף, אז היה תואר, קראו לו פרעה, אוקיי? אז אנחנו לא יודעים אם זה היה אחיו או בן דודו, אבל מלך.
אם אחיו זה הוא הבכור.
לא קשור לבכורה עכשיו, לא הבנתי את זה קשור לבכור.
לא, שאם זה אח שלו, הפרעה של יוסף הוא הבכור, הוא לא אמור למות, אז יש...
לא. לא, לא, עוד פעם, גם אם זה הפרעה של יוסף, הפרעה הזה הוא בכור. כי הבכור יכול... מי זה הבכור? בכור הוא למי? למי?
למשפחה,
בכור
המשפחה.
סליחה, שאלה.
זה לא אותו
בכור. שאלה. לאבא, אברהם, התחתן עם שתי נשים. נולד לו בן מאישה א', נולד לו בן, אישה בית. מי הבכור של האבא? מי הבכור של האבא?
נישאר.
הראשון שנולד.
לא משנה
באיזה. זה אבא. נכון? כי השני כבר הוא לא הראשון. הוא הראשון של האמא. לכן בכור יש כמה? אחד ולא. נכון? שיבדו באותה לא אותה שעה, שיבדו תאומים. הראשון שאתה הוא הבכור. אתה רואה, שם יעקב. כלומר, הראשון הוא הבכור. ממילא, אנחנו עם ישראל בני בכורי ישראל. מבן בכור, אומר המשך חוכמה, אני חושב. המשך חוכמה, כן. אומר המשך חוכמה, אתם יודעים למה הבכור יורש פי שניים? אז אומרים, כן, זה פיצויים, כי עושים עליו את כל הניסיונות. טוב, אבל, אומר המשך חוכמה, עכשיו ברצינות.
כל הצעות שאנחנו בנים עשו לו.
זהו, בודקים עליו. אומרים עכשיו, המשך חוכמה, בואו נחזור ברצינות. אומר המשך חוכמה, ראיתי, שמה, רבותיי, לפני שנולד לאבא בן ראשון, הוא לא אבא. אבא זה שאבא של מישהו. הוא איש. מי שופך את האיש להיות אבא, זה הבן הבכור. אז
תוריד
לו אבא.
ואם זה בן
בכורה?
לפני
זה, זהו, על אבא. לפני זה אין כלום, זה האיש.
למה אבא?
אז למה היא
לא מקבלת?
זאת אומרת, העניין הזה, שהופך אותך לאבא, סליחה שנייה, בואו.
גם היום הבכור מקבל את
זה. בואו, זה לא נעשה שאתה. אני יודע זה בסדר השם. אלא מגיע לו על זה חלק אחד, יותר מאחד. בוא פחות על האבא. ממילא פרעה הזה יכול להיות בכל... אוקיי? בסדר? נחזור לענייננו. אומר הרב שאם כך אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, רבותיי, בואו, תכף מסתיים השיעור, תוכלו לדון אחר כך. אומר לנו הרב שצריכים לזכור שהאמונה האלוהית שיש לעם היהודי היא כזו, מיד, היא כזו שאדם הרחוק ביותר, שנראה הכופר הגדול ביותר, המשתף פעולה עם האויבים, עם הרומאים במקרה שלנו, גם הוא יש לו אמונה אלוהית גדולה כל כך, יותר מכל גוי אחר בעל האמונה הגדולה.
אתה אומר את זה כאילו הוא לא חטא בכלל, הוא חטא
לא,
ראשונה, פעם
אין גשר, אין גשר, חטא זה חטא.
בן אדם חטא 200 פעמים, ברור שפעם
חטא זה חטא, וכשמגיע זה מה שאומר רב, בשלב מסוים פתאום זה מתעורר. למה פתאום זה מתעורר? כי כל הזמן אתה נותן להשפעה של הגויים לפעול ואתה לא מרגיש בדבר הזה, אלעד. אתה לא מרגיש בפוטנציה הזו, אתה לא נותן לה לבוא לידי ביטוי. וכשפתאום אתה צריך ואתה נותן למקום לביטוי, הכל מתפרץ. ואז האדם מוכן למסור את נפשו למות על משהו שכל החיים הוא אמר שהוא לא מאמין בו. יפה. על הסימון הזה מדבר הרב. ממילא, בואו, חבר'ה, בבקשה, עוד דקה סבלנו. ממילא צריכים לזכור שמה שאנחנו רואים אצל אחינו בני ישראל, הרחוקים, הרחוקים עוד יותר, כאלה שבכלל אין בהם אפילו לחלוכית של יהדות, הם בעלי אמונה עצומה בבורא עולם שמסתתרת תחת מאות קילו טונות של אבק ולחלוך של השפעה מן הגוי. וברגע של מבחן אמיתי, אותם יהודים יהיו, אולי נגיד את זה בצורה בזהירות, יכול להיות שאם תהיה מציאות של מסירות נפש, למות לשם שמיים, הם יהיו הראשונים. ואלה שכן שומרי תורה ומצוות, לא בטוח שהם יהיו הראשונים. הם יהיו אלה שיקפצו ראשונים לאש, לקדש לשם שמיים. יהיה רצון שנימא מדברי הרב איך להתבונן על אחינו בני ישראל שרחוקים מאיתנו בדעותיהם, במעשיהם, בדבריהם, ולמרות שאני לא מסכים איתו ואני אתפקח איתו והכל, צריך לזכור, הוא יהודי מאמין לא פחות ממני, אולי יותר. לכן הראייה שלי עליו צריכה להיות ראייה חיובית, ראייה טובה, עין טובה. והתפלל עליו שהאבק והתינופת שהוא שם על עצמו, תבוא רוח אלוהים שבקרבו ותעיף אותה ממנו, והתגלה היופי הפנימי של כל אחד ואחד מהאנשים הללו.